ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף קוף תת זין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 13 שורות מלמעלה. והמעוין שאתם רואים, התייחסנו לסימון הזה בשיעור הקודם, שאנחנו התחלנו סדרה של שאלות בעניין מה מצילים מפני הדלקה. וברוך הדברים האלו, נמשיך עם הנושא החדש שמופיע כאן בשוליים. כך כתבנו, הצלת גיליונים. זה שוליים של הספר תורה מפני הדלקה. עיקר שאלת הגמרא מכוונת למקרה שנמחק כתב הספר תורה ונשאר הגיליונות, השוליים שהיו מסביב למקום הכתב. הגמרא, איבאי להור, הגיליונים של ספר תורה מצילים אותן מפני הדלקה או אין מצילים אותן מפני הדלקה? ורש"י מפרש, הגיליונים קלפים, לשון קלף, הקלפים חלקים. וכאן סרקא דאיתא חשתא, החשיבה, המחשבה עכשיו הוא דבכל צדדים שיהיו חלקים כמבעי לי, כגון חלק או חלק של למעלה ושל למטה, ושנמחק כתבו ונעשה חלק. אז השאלה היא כך, תשמע, וכאן המשולש שאתם רואים במבנה, כתבנו ניסיונות להוכיח דאין מצילים גיליונות. המשולש עם השפיץ למטה הפוך, אז ניסיון להוכיח דמצילים. ובהמשך אנחנו נראה ביטוי שחוזר על עצמו, והבלטנו אותו עם פס כפול ומי טייפוק לי וכולי, נבין אותו בהקשר בהמשך הגמרא. אומר הגמרא, תשמע, ספר תורה שבלה, אם יש בו ללקט 85 אותיות כגון פרשת ואי בנשוא אהרון, מצילין, ואם לאו אין מצילין. אנחנו נגענו במספר הזה, בדימוי הזה, בדפים הקודמים. בכל אופן, מה אנחנו רואים כאן? רואים שמפני הגיליונות לא מצילים, רק אם יש בו כדי ללקט 85 אותיות. ועמי, אם היינו מצילים את הגיליונים, תפוגלי משום גיליון דידי, גם בלי קשר להימצאות 85 אותיות, היינו מצילים מפני הגיליון. אז מה אנחנו לומדים מכאן? שהצלת הגיליון לא מספיק כדי להצדיק אותו הצלה מפני הדלקה. הגמרא דוחה, בעלה שני, אומר רש"י, בעלה שני, וכיוון שבעלה אף הגיליון בטל. וכי מבעי אלי, באיזו נסיבות אנחנו מעלים את השאלה? שהגיליונים קיימים, אלא שהכתב הלך. אז יש לחלק בין המקרה שהבאנו במקור הקודם, ספר תורה שבלה, אז הכל בלה, התרכב, ואין מצב בספר תורה שבלה שהגיליונים הם קיימים כמו מקודם. ממשיך הגמרא, תשמע, ספר תורה שנמחק, זה שונה מספר של תורה שבלה, הוא נמחק, אם יש בו ללקט 85 אותיות כגון פרשה ויהי בנשוא אהרון, מצילין, ואם לאו אין מצילין. ועמי, אם היינו מצילים את הגיליונים, אם זה היה מספיק חשוב להצדיק את ההצלה בשבת, תפוגלי, היינו לומדים המקור הזה בעניין ספר שתורה שנמחק משום גיליון דידי, שגיליון דידי במקרה הזה זה כל הספר, כך אומר רש"י. הגמרא דוחה, מקום הכתב לא כמיבאי עליי. מקום הכתב שנמחק, זה לא שאלה. דחי קדוש, אגב כתב הוא דקדוש. הקדושה שהיה בו, שזה מצדיק את ההצלה מפני הדליקה, הוא בגלל הכיתוב. עזר כתב, עזלה לקדושתי. אם הלך הכתב, כמו שקראנו שהוא נמחק, אז גם הקדושה הלכה. זה לא השאלה שאנחנו שאלנו מראש. כי כמי בעלי, של מעלה ושל מטה, שבין פרשה לפרשה, שבין דף לדף, דף זה עמוד בספר תורה, שבתחילת הספר, שבסוף הספר. עד כה ראינו שאם נתמקד בכתב, במקום הכתב, אז באמת, כמו שהגמרא אמרה, אז לה כתב, אז לה לקדושתי. והגמרא הדגישה שהשאלה שלנו הוא לא בעניין מקום הכתב, אלא השוליים של מעלה ושל מטה, שבין פרשה לפרשה וכו'. בכל זאת, הגמרא אומרת, אם זו השאלה, קיבלתם תשובה מאותו מקור, אותו מקור של ספר תורה שנמחק, וטייפוק לי משום ההוא, באותו מקרה, שנמחק מקום הכתב. בכל זאת, היו שוליים מסביב, ובכל זאת, זה לא הספיק להצדיק הצלה בשבת. אז שוב פעם, לכאורה, מכאן יש לנו תשובה לשאלה, והתשובה היא שלא מצילים בגלל הגיליונים. הגמרא דוחה, דגייז ושדי. במקרה של ספר תורה שנמחק, השוליים מסביב נחתכו, זה גייז, נחתכו, הם לא כאן בכלל, ונשאר רק מקום הכתב. ועל זה התנא כבר אומר שרק אם יש 85 אותיות אז מצילים, ואם לא, זה שהיה כתב ונמחק לא מצדיק הצלתה מפני הדליקה. תשמע, וכאן אתם רואים שהמשולש הוא התהפך עם השפיץ למטה, וזה אומר לנו, כמו שאמרנו מקודם, ניסיון להוכיח שכן מצילים. ומה כתוב? הגיליונים של מעלה ושל מטה, שבין פרשה לפרשה, שבין דף לדף, שבתחילת הספר, שבסוף הספר, מתאמין את הידיים. אז מזה שגם נגיעה במקומות האלו שכינינו אותם הגיליונים, יש תומת ידיים. תומת ידיים הוא מאפיין ספרי קודש ש נכתבו על הקלף, אז גם הגיליונים יש אותו קדושה. אז זה אומר לנו שניתן להציל אותם מפני הדליקה בגלל הגיליונים. הגמרא דוחה, דילמה אגב ספר תורה שני. אומר רשי, דילמה אגב ספר תורה שלא נמחק כתב הספר אלא כולו קיים, וזה נגע בגיליונים. אז המקרה כזה אנחנו מבינים שיש תומת ידיים. וכי מבאי אלן, השאלה שלנו בנמחק הספר, ואין כאן קדושה אלא משום גיליון ששימשו בעודו קיים. אז על זה אנחנו לא מקבלים תשובה מהמקור הזה, כי במקור הזה הכתב עדיין קיים. תשמע, הגיליונים וספרי מינים. ספרי מינים לפי הריטב"א זה ספרי תורה שנכתבו על ידי תלמידי ישו הנוצרי. אין מצילים אותן מפני הדליקה, אלא נשרפים במקומן הן ואזכרותיהן. אזכרותיהן, כמובן שמות השם שבפנים. מי לב גיליונים דספר תורה, המקור הזה התחיל עם המילה הזאת, גילונים וספרי מינים. אז מה אנחנו רואים מכאן? שלא מצילים מפני הגיליונים. הגמרא דוחה, המילה גיליונים במקור הזה לא מתייחס לגיליון של ספר תורה רגיל, לא, גיליונים דספרי מינים. הגמרא שואלת, אם זה פירוש המילה גיליונים לכאורה זה מיותר, השתה ספרי מינים גופיו אין מצילים גיליונים מבעיה, או הגיליון הוא תפעיל לספר גופה. אז ובכל זאת כתוב גיליונים. הכי כאמר, יש להבין את המקור כך, וספרי מינים הרי הן כגיליונים. גיליון פה הוא כקלף שלא, כקלף חלק שלא נכתב עליו מעולם. ושוב פעם, זה לא מה שנוגע לסוגייתנו. כפי שרשי ציין מקודם, סוגייתנו מדובר בספר תורה שמקום הכתב נמחק, ואנחנו רוצים לדעת האם ניתן להצילו מפני הדליקה בגלל הגיליונים שקיימים. הנושא שמופיע כאיפה שוליים, ספרי מינים בדליקה. וכפי שציינו מקודם את הריטב"א, שהמינים הם תלמידי ישו הנוצרי. גופה, הגיליונים וספרי מינים, אין מצילים אותם מפני הדליקה. רבי יוסי אומר, בחול, כשמדבר ביום חול, קודר את האזכרות שבהם בגונזן, זאת אומרת, חותך את מקום שמות השם שבאותם ספרי תורה שנכתבו על ידי תלמידי ישו הנוצרי, וגונז את שמות השם האלו, והשאר סורפן. אמר רבי טרפון, אקפח את בניי, זה ביטוי ש... רואים אצל רבי טרפון שהוא אומר אותם בכמה וכמה מקומות, לשון של שבועה נקרא לזה, שאם יבוא לידי שאני אסרוף אותם ואת האזכרות שבהן, שאפילו אדם רודף אחריו להורגו ונחש רץ להרכישו, נכנס לבית עבודה זרה ואין נכנס לבתיהם של אלו, אלו כוונה המינים. מה ההבדל בין עובדי עבודה זרה שבכל זאת ניתן להיכנס לבית עבודה זרה, ומה ההבדל ביניהם לאלו שאפילו להצלת נפשות לא נכנסים לבתי תפלה שלהם? שהללו מכירים וכופרים, והללו אין מכירים וכופרים. יש הבדל במי שמעולם לא למד על הקדוש ברוך הוא, זה פחות חמור מאדם שכן למד וזרק את הכל וכפר בקודש ברוך הוא. ממשיך הגמרא, ועליהן הכתוב אומר, ואחר הדלת והמזוזה שמת זיכרונך. ורשי כותב לקראת סוף השורות הקצורות, ואחר הדלת והמזוזה שמת זיכרונך, זיכרון הוא בידך ואינה שכחה לך, אלא שהשלחת אותי אחרי הדלת. לפני שנתקדם, ברצוני ללמוד יחד איתכם רש"י, דיבור המפעיל שהללו לגבי החילוק בין עובדי עבודה זרה והמינים. אומר רש"י, שהללו נוכרים העובדים עבודה זרה אין אינן מכירים, שהרי בכך גדלו וכך לימדו אבותם. וזה שונה מהמינים שהתיאור כאן אומר שהם למדו וזרקו את הכל אחריהם. ממשיך הגמרא, אמר רבי שמואל, קל וחומר, ומה לעשות שלום בין איש לאשתו? והכוונה לפרשת סוטה, אותה אישה סוטה שמגיע לבית המקדש, כותבים פרשת סוטה ומוחקים אותו כולל שמות השם שבו. אז לגבי הניסיון למצוא את האישה תהורה, זה הכוונה לעשות שלום בין איש לאשתו, אמרה תורה שמי, שם של הקדוש ברוך הוא, שנכתב בקדושה, ימחה על המים. כך כמו שאמרנו, הפרוצדורה בפרשת סוטה, מוחקים את הפרשה כולל שמות השם, הללו אותם מינים שמטילים קנאה ואיבה ותחרות בין ישראל לבין שבשמיים על אחת כמה וכמה, שמה שבוודאי מוחקים, הורסים את הספרים שלהם כולל שמות השם. ועליהם אמר דוד, הלא משנאיך השם אסנה, ובתקוממך את קוטט. תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי. וכשם שהם מצלים אותם בני הדליקה, כך הם מצלים אותן אפילו בימות החול, לא מן המפולת ולא מן המים ולא מדבר המעבדן. בשוליים, תחת הכותר נושא, כתבנו מפגשים עם מינים. בי מיני רב יוסף בר חנין ורב יבור, הני ספרי דבי אבידן, מצילין אותם בפני הדריקה או אין מצילין. לפני רשי, דבי אבידן, ספרים שכתבו להם המינים להתווכח עם ישראל, ומקום שמתווכחים שם קרי לי בי אבידן. אז השאלה שרב יוסף הפנה לרב יבור הם לגבי אותם ספרים, האם מצילים אותם בני הדריקה, אז מה התשובה? אם ולאו, ורפיה בידי. אומר רשי, אם ולאו, זימלין אמר לי אין, שכן מצילים, וזימלין אמר לי לא, והנושא היה רפוי בידיו. ממשיך הגמרא, רב לא עזיל לבי אבידן, וכל שכן לבי נצפי. רב לא הסכים ללכת לבי אבידן, אותם מקומות של המינים, וכל שכן לא הסכים ללכת לבי נצפי, זה עבודה זרה, וכך שמע. שמואל לבי נצפי לא עזיל, לבי אבידן עזיל. מהרשי קודם אני לומד שמדובר במקומות שקימו ויכוחים בין הרבנים, בין שומרי המסורת לאותם בעייתיים או מינים או עובדי עבודה זרה. ממשיך הגמרא, אמרו לי, כלומר שאלו, אמרו לי לרבה, מה הייתה אימה לא עתית לבי אבידן? למה אתה לא מצטרף, למה אתה לא משתתף באותם ויכוחים? אמר לו, דיקלה פלניה איקה ברוכה וקשי וקשי לי. אותו דקל שצמח בדרך מביתו של רבה לאותו בי אבידן, אותו דקל צמח וגדל בצורה כזאת שה שורשים שלו נהיו גבשושיות, בלטו מעל פני הדרך, והיה קשה לעבור שם. אומר רשי, וקשה לי ששורשן נעשו גבשושית, והתשובה הזאת לא תשובה אמיתית, אלא לדחותם בקש בה. ניסה להדוף אותם, להדוף את החקירה שלהם למה אתה לא בא, באיזו תשובה כלילה. אחרי שרבה הסביר שהאי הגרעה שלו בגלל הדקר, הם אמרו נעקר, אז בואו נעקור אותו. אז רבה עונה, דוחתי מקומו קשי לי, כי אם אתם עוקרים את הדקל ייווצר שם גומה וזה קשה לי. יש עוד פירוש ברשי, שתי שורות מסוף העמוד, אומר אמרי לי נעקרי, ואז הוא עונה קשה לי דוחתי שתי שם גומה, אינמי ניסיתי וקשה לי ריחו, וכל זה שהיו מתיירים רב ורבה מלכת לבי אבידן, שמה מתוך שהתווכחו יעמדו עליהם ויהרגו. פשוט היה סכנה תמונה בהופעה במקומות האלו. אנחנו חוזרים לגמרא. מר בר יוסף אמר, ענה מיני הוא ענה, זאת אומרת אני מכיר אותם ולא מסתפינה מיני, ואני לא פוחד מהם. זמן אחד עזיר, פעם אחת מור בר יוסף הלך לשם, באו לסכוני ואימו עליו ורצו לסכן אותו. אמא שלום, שם האישה, אמא שלום, דביתו דרבי אליעזר, הייתה אשתו של רבי אליעזר, אליעזר הגדול, אחתי דרבי רבן גמליאל הווי, והיא גם הייתה אחות רבן גמליאל. דהיינו רבן גמליאל ורבי אליעזר היו גיסים. נשים לב שאנחנו מתחילים פה, וכך מסומן בצד הגמרא, מעשה, שזה ממשיך חלק ניכר בעמוד ב', כמעט לחצי שורות הקצרות שם. אז הסיפור עם אמא שלום ממשיך. אבי ההוא פילוסופה בשבבותי, היה פילוסופה. מה זה פילוסופה? רש"י כותב בקיצור מין. תוספות מביא עוד פירושים למילה הזאת, אבל היה אחד כזה, אולי היום היינו אומרים היה כומר נוצרי, שהוא היה ממשיך הגמרא לעמוד ב', דהווה שקיל שמה דלא מקבל שוחטה. הוא קיבל שם שהוא אחד שהוא לא מקבל שוחד, והוא אומר רש"י, דהווה שקיל שמה דלא מקבל שוחד, היה מוציא עליו שם שאינו מקבל שוחד מבעלי דינים הבאים לפניו והיה מקבלו בסתר. ממשיך הגמרא, באו לאחוכי בי, הכוונה לרבן גמליאל ואחותו, שניהם רצו לעשות ממנו צחוק. איילה לשרגא דדהווה, האמא שלום הביאה לו פמותים מזהב ועזו לקמי, והיא הגיעה אליו לדיון, כפי שרשי הזכיר למעלה, הוא היה פושט סכסוכים, פותר סכסוכים בין אנשים, והיא נתנה לו אותם פמותים מזהב, והיא נכנסה אליו, אמרה לי, והיא אמרה, הציגה את טענותיה, באינה דנפלגי לי בנכסי דבי נשי, אני רוצה חלק מנכסי ירושת אבי. אבי הלך לעולמו, השאיר נכסים, ואני רוצה חלק בהם. אמר להו, אז המין הזה אמר למשפחה, פלוגו, יש לשתף אותה בחלוקת הנכסים. אמר לרבן גמליאל, עכשיו אח שלה אומר לפילוסוף, כתיב לן בתורה שלנו כתוב, במקום ברא ברת לא תירות, אם יש בנים לנפטר, בנות של הנפטר לא יורשות, אז מה פתאום שאתה נותן לה חלק בירושה? הרי אני קיים, וזה אומר שאני מקבל את הכל ולא היא, והיא לא תקבל אפילו חלק. אמר לי המין ענה לרבן גמליאל, מן יום הדגליתון מהאחון, מיום שהוגלתם מין הארץ שלכם, ארץ ישראל, התנטלית אורייתא דמשה והתייבת ספרא אחריתי, התפטר נקרא לזה תורת משה עד שאתה ציטטת, וניתן ספר חדש וכתיב בי ברא וברת כחד היותון ובא. ספר החדש כתוב בן ובת יורשים בשווה בשווה. למחר הדר עיר לי איהו חמה לובה, מחר רבן גמליאל הכניס לו, נתן לו אותו כומר, חמור לובי. אמר להו, אז המין אחרי שהוא קיבל את השוחד מרבן גמליאל, הוא אמר שפילת לספי לספרה, תמשיכו לסוף הספר, הספר שלנו, וכתב בי ענה לו למפחד מן אורייתא דמשה עתיתי, ולא להוסיף על אורייתא דמשה עתיתי, וכתיב בי במקום ברא ברת לא תירות. והספר שלנו לא בא להפחית מתורת משה ולא להוסיף על תורת משה, ו אלא לשמר תורת משה. ומה כתוב בתורת משה? כמו שרבי גמליאל הזכיר מקודם, שבמקום ברא, כשיש בן, ברת, לא תאות, הבת לא יורשת, ומגיע לך, רבי גמליאל, את הכל. אמרה לי, אז אמא שלום שמעה את זה, והיא אמרה, ונקרא לזה בלגלוג, היא אמרה, נהור נהורייך כשרגה, שתאיר אורך כמו הנר שבפמותים. אמר לי רב גמליאל, אתה חמרה ובטש לשרגה, בא חמור ובעת בפמות. הכל מובן מאליו, אומר רשי למעלה בשורה הרביעית מלמעלה, נהור נעורך כשרגה, הנהר אורך, שיעיר אורך כשרגה, רמזה שנתנה לו מנורה בשוחד. וממשיך רשי, אמר לו רב גמליאל, אתה חמרה ובטשה דחפתו לארץ, כלומר אני ניצבתי בשוחד, והכל כדי שישמעו המתאספים שם נבלתו ומי הוא, אותו פילוסוף. ממשיך הגמרא, ומפני מה אין קורין, ממשיכה משנה ואומרת, מפני ביטול בית המדרש. למדנו במשנה שלא קוראים בכתובים בשבת, וזה בגלל ביטול בית המדרש. והסברנו במשנה שבשבת היו הרבנים דורשים דרשות שבהם היו הלכות, הלכות של איסור ועקר, שאותם בלבטים שלא למדו במשך השבוע, זה ההזדמנות שלהם ללמוד, ולכן חשוב שהם השתתפו בשיעור ולא יעסקו בקריאה בכתובים. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו, בפני מה אין קוראים בכתובים בשבת. תחת הכותרת מבנה, אנחנו רואים מספרים בתוך משולשים 1 עד 3, גישות שונות לעניין הנ"ל. הגמרא, אמר רב, לא שנו אותו איסור קריאה בכתובים, אלא בזמן בית המדרש, דהיינו לפני האכילה, אז היו הדרשות, אבל שלא בזמן בית המדרש קוראים, דהיינו אחר האכילה היה אפשר לקרוא בכתובים בשבת. ושמואל אמר אפילו שלא בזמן בית המדרש אין קוראים, גם לאחר האכילה לא דרשו משום שיחות, ובכל זאת לא קוראים. איני, הגמרא שואלת על דברי שמואל, האם באמת כך, והנרדה, עתרי דשמואל הווה, נרדה היה מקומו של שמואל, ובנרדה פסקי סדרה בכתובים במנחת הדשבתה, היו רגילים לקרוא בבית המדרש פרשה בכתובים בשעות אחרי הצהריים בשבת. אלא, אי יתמר הכי יתמר, כך יש להציג את השיטות. אמר רב לא שנו, אלא במקום בית המדרש, ששמה לא לומדים, לא קוראים בכתובים. אומר רשי, במקום בית המדרש, שהחכם דורש אותו מקום, הבית המדרש, החכם היה דורש, דהיינו בבית המדרש, אבל בעלמה קוראים. זה מה שאומר הגמרא בהמשך, אבל שלא במקום בית המדרש קוראים. ושמואל אמר, בין במקום בית המדרש, בין שלא במקום בית המדרש. בזמן בית המדרש אין קוראים, שלא בזמן בית המדרש, כגון לאחר אכילה, קוראים. ואז דשמואל תמה, ובכך שראינו שלפי שמואל, לאחר אכילה ניתן לקרוא בכתובים, זה מסתדר עם שיטת שמואל. דבנהר דעה, דהיינו מקומו של שמואל, פסקי סדר דכתובים במנחתה דשבתה, היו קוראים בכתובים אחרי הצהריים בשבת. רב אשי אמר, לעולם כדאמרן מעיקרה, דהיינו אפילו לאחר אכילה אין קוראים. ושמואל כרבי נחמיה. ושמואל שאמר אפילו לאחר אכילה אין קוראים, זה שמואל כשיטת רבי נחמיה, וזה בשונה למנהג בנהר דעה. אז הממשיך הגמרא, אני אולי חוזר עוד פעם, רבה שיאמר שלעולם כדמרן מעיקרה, בשלב מספר אחד ראינו ששמואל אמר שאפילו שלא בזמן בית המדרש אין קוראים, וזה מתאים לשיטת רבי נחמיה. דתניא, אף הפי שאמרו כתבי הקודש אין קוראים בהן, אבל שונים בהם, זה המדרש, מדרש שיר השירים, מדרש קהלת, זה שונים, התורה שבעל פה ששייך לאותם כתבי הקודש, זה כן, אבל שונים בהם ודורשים בהם. נצרח לפסוק, אם היה צורך לצטט פסוק, מביא ורואה בו. אמר רבי נחמיה, מפני מה אמרו כתבי הקודש אין קוראים בהם? כדי שיאמרו בכתבי הקודש אין קוראים, וכל שכן בשטרי הדיוטות. עכשיו אנחנו נפנה לרשי, כרבי נחמיה אמרה למלטי, שהוא שמואל אמר את דבריו ששראינו בשלב ראשון, שאפילו שלא בזמן בית המקדש בית המדרש אין קוראים. עכשיו בשיטה כזאת היא לא בגלל ההימשכות בזמן הדרשה, כי הרי הוא אומר גם שלא בזמן בית המדרש אין קוראים, אז אומר רשי כאן שהדברים האלו הוא אינו קשור לטעם דאין קוראים משום ביטול, כי אחרי זמן בית שלא בזמן בית המדרש אין כאן בעיה של ביטול, כי בלב אחרי לא היו דורשים, אלא כדי שיאמרו קל וחומר לשטרי הדיוטות. זה הסיבה שאין קוראים, שאנשים יפנימו כמה אסור לקרוא בשטרי הדיוטות, שטרות שהם למשל בעניין מסע ומתן, ביזנס, כפי שאומרים. ומיהו? שמואל הנהיג במקומו, דהיינו בנהר דעה, כי דברי חכמים זה מתניתים, דאמרי, תאמה משום ביטול תורה. כל כך לאחר אכילה, דלקה הדרשה קוראים. הסברתי מקודם עניין של שטרי הדיוטות, כמו שטרות של מסע ומתן, וזה תואם לשיטת הרי בתוספות. אבל רשי נתן פירוש אחר, אגרות, ועל זה תוספות הלא קושיה. בכל אופן, אנחנו הבנו את הכיוון של רבי נחמיה באיסור קריאה בכתובים. הגענו למשנה חדשה, מצילים תיק הספר עם הספר, ותיק התפילין עם התפילין, ואף על פי שיש בתוכן מעות, ולהיכן מצילין אותן? אז שיטת התנא קמא למבוי שאינו מפולש, הכוונה אפילו למבוי כזה שהוא, סליחה, אני מתקן את עצמי, לפי התנא קמא אך ורק למבוי שאינו מפולש, בן בתירה הוא מרחיק לכת ואומר אף למפולש, אפילו למבוי מפולש ניתן להציל את הדברים האלו. עכשיו מה זה מפולש ומה זה אינו מפולש? מפולש זה נושא שהגמרא תעסוק בה. הגמרא, תנו רבנן, בעניין קורבן פסח. קורבן פסח, כידוע, הקריבו אותו ביוד דלת ניסן, ערב פסח. 14, זאת אומרת, יוד דלת ניסן, שחל להיות בשבת, מפשיטין את הפסח עד החזה, דברי רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה. זאת אומרת, הפשטה חלקית, המידה הזאת שעד החזה זה מאפשר הוצאת האימורים, אבל לא מפשיטים יותר, וחכמים אומרים מפשיטים את כולו. הנושא שכתבנו בשוליים, עשיית צורכי הדיוט אגב צורכי גבוה. ממשיך הגמרא, בשלמה לרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן בוקה, שהוא אמר שיש הגבלה על האפשטה, תהא התעביד לצורך גבוה. אם אתה מפשיט את הפסח עד החזה, אז אתה יכול לקיים את צורכי גבוה, וצורכי גבוה במקרה הזה הם דוחים את השבת. כידוע, מקריבים קורבן הפסח בי"ד ניסן גם אם זה יוצא בשבת. אז אנחנו מבינים את שיטת רבי ישמעאל, אלא לרבנן מה הייתה מה, וכאן אנחנו רואים צורת בית, ובשוליים תחת הכותר מבנה אנחנו נראה חמש תשובות ודחיות. הדחיות יופיעו עם פס כפול. למה אנו חכמים לרבי ישמעאל? אז כאן הגישה הראשונה, אני מתנצל, רוצה לתקן את עצמי, הצורת בית שאנחנו רואים כאן אלו הבלטות של הרבנן, ועוד כמה שורות הבלטת רבי שמואל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה. מה שהסברנו לגבי חמש תשובות ודחיות, זה הובלט בהמשך על ידי המעוינים והמספור שתראו מצד הגמרא. אנחנו חוזרים לגמרא, שאלנו מה עומד מאחורי שיטת הרבנן שאפשרו הפשטת כל הקורבן פסח, כל הכבש. אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, אמר קרא, כל פעל השם למענהו, כלומר לכבוד השם. ואחה, מהי למענהו איקה, מה כבוד השם יש כאן בהפשטת כל הפסח, כל הקורבן? רב יוסף אמר שלא יסריח, שאם משאים אותו מופשט חלקי, אז זה יגרום לסירחון, וזה מה שאנחנו רוצים למנוע. רב אמר שלא יהיה קודשי שמיים מוטלים כנבלה, מוטלים בביזיון. מה הייתה, מה הבינהו, מה ההבדל בין ההסברים היו של רב יוסף ורבה? איקה בינהו, זאת אומרת, מביאה שני חילוקים. איקה בינהו, יהיה הבדל בין רב יוסף לרבה דמנח הפטורה דדבה, שהקורבן פסח מונח על שולחן זהב. אם הוא מונח על שולחן זהב, נוכל לומר שהוא לא מוטל בביזיון, אבל עדיין יש חשש סירחון. אז יוצא שלפי רב יוסף, גם אם מוטל על שולחן זהב, ניתן להפשיט את כולו על פי הפסוק כל פעל השם למענהו. אינה מאוד נפגמינה, יומה דאיסטנה. יומה דאיסטנה זה יום שהרוח צפונית נושבת, ורוח כזאת לא, במצב כזה לא יהיה סירחון. רש"י מציין שהרוח שגורמת לסירחון זה רוח מזרחית. יש ברש"י עוד פירוש, אבל אנחנו נסתפק בזה. נמשיך בגמרא. שוב פעם, אם מדובר ביום הדאיסטנה, לא יהיה בעיה של סירחון, אבל עדיין הוא מוטל בביזיון. ורבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, היי כל פעל השם למענהו, מהי אבידי, מה הוא לומד מהפסוק? תשובה, שלא יוציא את האמורים קודם הפשטת האור, ונוסיף פה קודם הפשטה עד החזה, הרי הוא מתיר הפשטה עד החזה, והוא לומד מהפסוק הזה שאין להוציא את האמורים עד שאתה מגיע לנקודה הזאת. מה הייתה מה? מה יכול להיות הבעיה בהוצאת האמורים לפני שאתה מגיע לחזה? כלומר, התחלת להפשיט את הקורבן אבל לא הגעת עד החזה, מה הבעיה בהוצאת האמורים בשלב הזה? אמר רב הונא בר רגלא רב נתן, משום נימין, נימין שערות, נימין של צמר שיהיו דפוקים לאמורים. אם אתה מפשיט עד החזה, אז אפשר לשלוף את האימורים מתוך הבהמה בלי המגע עם הצמר. אמר רב חיסטה, אמר מרופה, מאיה הדרודי חבריה לרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, מה הם אמרו אותם שהטיעו לפשוט את כולו? הכי כאמרי לי כך, הם ענו לרבי ישמעאל. כך הם שהטיעו הפשטת כולו, על בסיס מה ענו שמותר לרבי ישמעאל שהגביל? הכי כאמרי לי, וכאן אנחנו, כפי שאמרנו מקודם, מתחילים תשובות. חמש תשובות ודחיות למה ענו חכמים לרבי ישמעאל. אז אנחנו רואים פה מעוין, זה ההצעה לתשובה שלהם, ובשורה הבאה אתם רואים מי דמי, איך אתם מדמים דבר לדבר, וזה הדחייה לתשובה שלהם. אז בואו נשמע. הכי כמידי, אם מצילים תיק עם הספר, למרות שיש בתוך התיק מעות, לא נפשיט את הפסח מאורו, למה שלא בוודאי נתיר את הפסח. כלומר, אם מאפשרים דבר שהוא חמור ובכל זאת מקילים, אז בדבר כזה של הפשטה שהוא לכאורה פחות חמור, אז ודאי נתיר. הגמרא דוחה, מי דמי, איך אתם משווים את הנושאים האלו? הטעם בעניין הצלת התיק עם הספר, ונכון, יש בתוך התיק גם מעות, זה עניין של טלטול מוקצה. הטעם טלטול, מה שאתם רוצים להתיר זה הפשטת הפסח, מלאכה, זה מאחד מלמדת אבות מלאכות. אמר, ואין להגיע להתר הפשטה מדין הצלת הספר מתיק עם המאות. אמר רב אשי, בתרתי פליגי, פליגי בטלטול ופליגי במלאכה. רשי ארבע שורות מהסוף כותב, בתרתי פליגי, גבי פסח, פליגי בטלטולו. דאסר רבי שמעאל לטלטל הפסח, אחר שהוציא אמוריו, אפילו מחמה לצעיר, גם אם הטלטול הוא לטלטל אותו ממקום חם, שהשמש מקרין קרני אור עליו, לצייר מקום שהוא מוצל משום אור דלב בר טלטול, ולא דמי לשלחים דאמרן בבמה תומנים. במוקדם יותר במסכת שלנו דיברנו על טלטול אורות שמטלטלים אותם, דהתם אור בהמה גסה וחזי למשתחי ולמזגה עלי. זה דבר שמדבר באורות של בהמות גסות שהוא ראוי לשימוש בשבת עצמה. ואנחנו חוזרים לגמרא אחרי שאנחנו אמרנו שהמחלוקת בין רבי שמעאל ורבנן הוא בשני מישורים, בתרתי פליגי, כפי שאמרנו, פליגי בטלטול ופליגי במלאכה. אני חושב שראוי גם לציין דברי תוספות האחרון, פליגי בטלטול, פירוש אחר שנפשט כל האור, פליגי דרבנן שאו לטלטל, שעדיין צריך לבשר שלא יתלכלך. למרות שנפשט את כל האור, עדיין אני מבין מתוך הדברים האלו יש חיבור בין האור והבשר, או יש מקום לומר אפילו אין חיבור, בכל זאת צריכים לאור שהוא ישמור על הבשר שלא יתלכלך. רבי שמעאל אסר, הוא אסר טלטול האור, אבל כשאינו מופשט אלא עד החזה, שרי לכולי עמלי טלטל כלימוך בסמוך, ואף אגב רבי שמואל לא שרי להפשיט אלא עד החזה, אז איך אתה אומר שקיים מחלוקת כשמופשט כולו? מכל מקום פליגי במופשט כולו, כגון שעבר בהפשיט, אינמי בתמידין ומוספין דמותר להפשיטן. אלו הם קורבנות שהם קורבנות עולות שמקריבים אותם את כולו על האש ולא האור, ובמקרה הזה גם רבי שמואל מודה שאפשר להפשיט את כולו. אז אנחנו חוזרים לגמרא, והכי כאמרי לי, וכך הרבנן אמרו לרבי ישמעאל תשובה לעניין טלטול. נכון, מקודם ודחינו את זה, אבל מקודם חשבנו שהם עונים תשובה גם בעניין המלאכה ולא כן הדברים. כאן התשובה שלהם הוא לעניין טלטול. אם מצילים תיק הספר עם הספר, לא נטלטל אור אגב בשר? אומר רש"י, לא נטלטל אור אגב בשר דהבי נמי כבוד שמיים, דה בשר דומיה דה ספר, ומותר לטלטל מחמה לצל, ואגב בשר יטלטלו אור המחובר בו. ולכן אנחנו הצענו פירוש מקודם שעסקנו בתוספות שהאור עדיין מחובר, ובכל זאת ניתן לפי החכמים לטלטל את האור אגב הבשר. ואנחנו ממשיכים כעת לדף קוף יוד זיין, ושוב פעם הגמרא דוחה. אני חוזר עוד פעם, החכמים ניסו לשכנע את רבי ישמעאל על פי טלטול תיק הספר מהספר ולהגיע לטלטול האור אגב הבשר, אבל הוא דוחה. אנחנו שוב פעם בראש דף קוף יוד זיין, מי דמי, איך אתה משווה את המקרים? הטעם בעניין תיק הספר נעשה בסיס לדבר המותר, התיק הוא בסיס לספר, הספר הוא דבר המותר. הכה בעניין טלטול האור אגב הבשר, זה לא אותו כולל, אותו, לא אותו רמה של הקלה. למה? נעשה האור בסיס לדבר האסור, בשר הפסח הוא לא נצלה ונאכל עד הערב. אנחנו מדברים בשעות היום, י' ד' ניסן, שהוא שבת, אז באותם שעות עד צאת השבת הבשור, הבשר הוא אסור. קודם כל, כפי שאמרנו, לא נאכל, אוכלים אותו רק ברדת חשיכה, בצאת הכוכבים, וגם הבשר הזה לא, הוא חי, הוא אי אפשר לאכול אותו עד שצולים אותו. אומר רש"י, שורה שנייה מלמעלה, הכה, היי אור, נעשה בסיס לדבר האסור, בטלטול, שהבשר אסור לטלטול, דלא חזי לאכילה עד אורתא, דפסח אינו נאכל, אלא בלילה וצלי. רבי ישמעאל, לטלי כבוד שמיים בנאכל להדיות, ואפילו הווי אור תורת כלי עליו מצר, משום דהווי בסיס לאיסור, וכל שכן דאו גופי האור עצמו לאו בר טלטול הוא. אנחנו חוזרים לגמרא, אז שוב פעם אנחנו מנסים להבין איך ניסו החכמים לשכנע את רבי ישמעאל. אלא הכי כאמרי לי, אם מצילים תיק של ספר עם הספר ואף על פי שיש בתוכו מעות, לא נטלטל אור אגב בשר? אז רבי ישמעאל עונה, מי דמי, איך אתה משווה בין מקרה טלטול התיק כמו שתיארנו אותו לטלטול האור אגב הבשר? הטעם בעניין התיק נעשה בסיס לדבר האסור ולדבר המותר. באותו תיק נכון היה מונח מעות, אבל גם היה דבר המותר, דהיינו הספר, אז בסיס כזה אין בעיה בטלטולו. אחר כשמדבר בפסח והאור, כולו נעשה בסיס לדבר האסור, אין כאן היתר אפילו אם תגיד שהאור הוא בא להגן על הבשר, אבל אין כאן עוד משהו של אפר, אלא הכי כמילי. כך ניסו לשכנע את רבי ישמעאל. אם מביאים תיק שיש בתוכו מעות מאלמה להציל בו ספר תורה, אם מביאים תיק ריק, כלומר ריק מספר, אבל באותו תיק שאתה מביא יש בתוכו מעות, ואתה מביא את התיק שיש בתוכו מעות ואין צורך לזרוק את המעות, להשליך את המעות, וכל זה כדי להציל את הספר תורה, לא נטטל אור אגב בשר. והגמרא שואלת, אם כבר עשית קל וחומר, מה הבסיס לקל וחומר כאן? הבאת התיק שיש בו מעות, והיא גופה מנהלן. מניין לנו שמביאים תיק שיש בתוכו מעות? יש כאן קטע שבסוגריים, מטרת הסוגריים להראות דעיקר השאלה נשאלה עד כאן. בתוכם יש ניסיון להשיב, אבל הוא נדחה. זאת אומרת, אנחנו נשאר עם כזה תמיהה, מה המקור, הבסיס ליצירת הקו החומר הזה. ובכך הגמרא תגיע לתשובה חמישית. בעצם הוא תואם למה שנאמר בשלב ראשון. אז הגמרא כאן בתוך הסוגריים, והיא, אחרי שהגמרא שואלת, והיא גוף המנהלן שמבין תיק שיש בתוכו מעות ולא זורקים את המעות, מניין לנו? היא למה מדהיך דעית במעות, כלומר יש מעות עם הספר ואתה בא להציל את התיק עם הספר מפני הדלקה, לא שדי להו, אתה לא זורק את המעות מתוך התיק. איתויי נעמי מייטינן, ואסמך זה אתה מגיע למסקנה שאפשר גם להביא תיק שאין בו ספר עדיין אבל בתיק יש מעות, מדמי איך הם, האם בכלל המקרים הם דומים? הטעם במקרה שמונח הספר עם המעות, זה אני יכול להבין שאין ציפייה שתזרוק את המעות. עד האחי והאחי נפלה דלקה, אם הוא יתמהמה אז יכול להיות שהאש יתפוס את הספר מהתיק. אחה, אבל להביא תיק למקום הספר, עד האחי והאחי לשתינים לי. לשתינים. זה לא יגום שום איחור אם אנחנו נקפיד על כך שעד שאתה מביא את הכלי עם המעות, בדרך תזרוק את המעות. רשי כותב מדמי, היכה דה הספר מונח עם המעות? איך אתה משווה את המקרה הזה להיכה דה הוא בא עכשיו להביא אור עם המעות ולתת בו ספר? הטעם דה ספר מעות בתוכו, לאחי לא מצליחים למשדין, לכן לא מצפים שהוא יזרוק את המעות. דלמה דה אחי ואחי נפל דלקה על הספר. האחה, אבל במקרה של הבאת תיק למקום הספר, אדמייתי, עד שאתה מביא אותו, נשדינו דרך ביאתו. חזרה לגמרא. אנחנו עדיין רוצים למצוא איך, או להבין איך ניסו החכמים לשכנע את רבי ישמעאל. אלא, אמר מור ברבשי, לעולם כדאמרה, כדאמרינן מעיקרה. וזה אומר שהם לא חולקים אלא בהפשטה, לא חולקים בעניין טלטול. ודקקה שלך, והעלינו את הקושיה אחרי ששמענו את התשובה הראשונה, אז הגמרא הקשתה, אחר טלטול ואחר מלאכה. איך אתה יכול להביא לימוד קל וחומר מהנושא של התיק עם הספר לעניין הפשטת הקורבן, עניין התיק הוא סך הכל עניין של טלטול, עניין של הקורבן זה איסור מלאכה. וממשיך הגמרא, כגון זה לא כבאי לאור. מדובר במצב שאותו מפשיט לא צריך את האור, ולכן אין כאן בעיה של מלאכה. הגמרא שואלת, אביי ורבא דאמרי תבעיה, מודה רבי שמעון בפסיק רישי ולא ימות. גם אם אתה אומר שאתה לא צריך את האור, אבל העובדה היא שיהיה הפשטה, וזה דומה למקרה המפורסם פסיק רישי ולא ימות. אדם שרוצה את הראש של תרנגול לתת לילד שלו לשחק בו, ובזמן אתה רוצה שהתרנגול לא ימות. מאחר שזה בלתי אפשרי, גם אם אין לך כוונה למיטת למות העוף, הוא אסור, כי זה דבר שבלתי נמנע. זה נקרא פסיק רישי. וגם פה, גם תגיד שאתה לא צריך את את האור, אבל בפועל אתה עושה מלאכת הפשטה. וכך אומר רש"י, רבי שמעון מודה בפסיק רישי ולא ימות, ואף אגב זה לא מכוון, מפשט לית, אתה עושה הפשטה. הגמרא עונה, דשקל לי בברזי, אומר רש"י, דשקל לי בברזי בחתיכות דקות, מפשיט וחותך, דאין דרך הפשטה בכך, ולאו מלאכה הוא, אלא שבות. אז בנסיבות כאלו, יש מקום לטענת החכמים, או להסבר החכמים, שמאחר שהתירו הצלת הספר עם עתיק, למה שלא נתיר הפשטת הפסח כולו בצורה כזאת שאינו מלאכה. עד כאן שיעורנו להיום.